פרשת השבוע בעזרת השם שנקרא שבת פרשת חוקת. הפרשה פותחת בעניין פרה אדומה. יש להבין מה המקומה של מצווה זו פה אצלנו בספר במדבר, ספר של הדרך של עם ישראל במצרים להגיע לארץ ישראל. פרשת ויקרא סיימנו, אז מה מקומה של פרשת פרה אדומה דווקא כאן? אז הרבה דנו בזה המפרשים, המפרשים הקלאסיים, אבל יש מפרשים שאכן דנו בשאלה הזאת. שמענו פעם הסבר מאוד מעניין. עם ישראל היו במדבר 40 שנה. אם אנחנו ניקח מתוך כל 40 שנה, כמה שנים יש לנו ידיעות ומאורעות שאירעו בתוך 40 שנה, רבותיי, אנחנו נגלה מסקנה מפחידה. יש לנו קצת שנה, שנה וחצי של תחילת ההליכה במדבר. יש לנו את קצת סוף שנת ה-40. רבותיי, בתווך היו הרבה שנים, בוא נאמר 37-38 שנים, שאין לנו ידיעה, חור שחור, לא ידוע מה קרה שם. פלא פלאים, מה קרה בדיוק 38 שנה? רבותיי, זו ידיעה מרעישה. אין לנו ידיעה מה קרה בדיוק ב-38 שנה. שום ידיעה, שום ידיעה. שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. איזו פרשה מתחמת בין תחילת ההליכה במדבר לבין הסוף? ברוכים הבאים, פרשת חוקת. בפרשה הזאת אנחנו נכנסים לשנה האחרונה של ישראל. פרשה קודמת, פרשת קורח, היינו בשנה הראשונה, שנייה ליציאה. פרשת חוקת, פרשת פרה אדומה, אתה מדפדף ואתה עובר 38 שנה. זאת אומרת, בשבת הקרובה, כשאנחנו נחלוש ונקרא את פרשת פרה אדומה, אנחנו בעצם עוברים בקריאה של 5 דקות על יותר מ-38 שנה. באמת יש לשאול, יש קידום גמרא כזאת שאומרת שבמשך כל הזמן הזה, בגלל שעם ישראל היה נזוף לפני הקדוש ברוך הוא, אז השפך אור כביכול גם על נבואת משה רבינו, ולא הייתה, לא הייתה, לא היה דיבור, לא היה קשר כביכול. ומה עשו במשך ה-38 שנים הללו? עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, פשוט מה? קברו מתים, חיכו שיעבור הדור הזה, דור המדבר, שיעבור ויוולד דור חדש, דור שאולי יש לו קצת צבריות, בוא נאמר. הוא לא היה במצרים המעבדים, הוא לא חווה את כל השעיבוד, הוא עם צעיר שנולד במדבר ופניו מועדות לארץ ישראל, למשהו חדש, מה שלא היינו בו, לא בדורות הראשונים, לא הילדים ולא האבות ולא הסבים, שהם היו שקועים אי שם בתוך שעיבוד מצרים. אז פרשת פרה אדומה היא עומדת בתווך בין תחילת היציאה שלנו לבין ערב כניסתנו לארץ ישראל, וזה מה שיש פה באמצע, זה עניין פרה. מצוות פרה אדומה היא הפכה להיות מטבע לשון לדבר שאין לנו בו פשר והבנה. כשאתה אומר למשהו דבר משמע, זה פרה אדומה, מה אתה מדבר איתה? לא, דבר חשוב חוק, דבר שהוא לא מובן. המעניין, מי שיקרא קצת רשי על התורה, אומר הרשי, פרה אדומה, כל ילד יודע, תבוא אמות, כנח צורת בנה, מה הבעיה? פשוט מאוד, אין את העגל, עם ישראל עשה את העגל, יש פרה אדומה, עגל, פרה. החטא היה אדום, והיא פרה אדומה. בקיצור, רש"י הולך להסביר את כל פרשת פרה אדומה בתוקפפה ליד לחטא העגל. שמענו פעם דבר מאוד מעניין. רש"י מיוחד מאוד פה בפרשת חוקת. זה גילוי מרעיש, לא ידוע, אין אותו בשום מקום ברש"י, כמה שידוע לנו. רש"י מתחיל להסביר את פרשת חוקת בדרך של הלכה. ולאחר מכן הוא אומר, עד כאן הסברתי את הפירוש, לפי ההלכה, עכשיו אני רוצה להסביר לכם את הפרשה מההתחלה ועד הסוף בדרך של ההגדה. משהו לא רגיל. בואו נראה לכם. אני גם פעם ראשונה ראיתי את זה, היה חדש בעיניי. בואו תראו. רש"י מתחיל להסביר את הפרשה וכו' וכו', הכל לפי הפרטים, פרטי הפרטים. אחרי זה הוא כאילו עושה חזרה ומתחיל להסביר את הכל בדרך של אגדה. מפעיל, מפליא, ממש מיוחד. ואז הוא מתחיל להראות לנו את הקשר שיש בין חטא העגל לבין פרשת פרה אדומה. אני אקריא לכם את הלשון שלו. רש"י בסוף הפרק כותב, הוא מדרש אגדה, העתקתי מיסודו של רבי משה הדרשן. רבותיי, זה פסוק יוטט. פסוק יוטט אומר רש"י, בוא נעשה עכשיו ריטרן, נחזור בחזרה על כל הפרשה ונסביר אותה בדרך רעיונית של אגדה. עד פסוק יוטט, כל, אפשר לומר, הפרק הזה כולו, פרק יוטט כולו, עוסק בעניין פרה אדומה וכל התהליך של ההיטהרות, פרק שלם. רש"י מסביר אחת לאחת, מסיים את הפרק ואומר עד לכאן זה הלכה. עכשיו נתחיל להסביר, ללמוד מחדש את הפרשה בצבע של אגדה על פי דרכו של רבי משה הדרשן. ואז הוא הולך לעשות מהלך כזה. אומר רש"י, הוא מדרש אגדה העתקתי מיסודו של רבי משה הדרשן, ויקחו אליך משלהם. למה משלהם? כי הם לקחו את נזמי הזהב משלהם, אז הם יתקנו פרה אדומה משלהם. הקבלה אחת, שתיים, פרה אדומה, פרה אדומה, משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך. הילד, כנראה השפחה הביאה את הילד שלה, כנראה כמו שעכשיו יש חופש לילדים, אז מה אם אתה עושה עם הילד? לוקחת אותו לעבודה? ככה מקובל היום. בא ילד לעבודה, לכלך, תידף את כל הארמון של המלך. נו נו, מי נקה? האמא. מה עשה העגל? לכלך. הטיל זוהמה בעם ישראל חטא העגל. מי יתקן את החטא הזה? תבוא האם, האמא, פרה אדומה. מה, לא הבנת? יפה, נמשיך. אדומה, למה אדומה? אומר רש"י, אם יעדימו כתולה, חטא יקרא אדום. אז פרה אדומה היא גם אדומה כנגד חטא. רבותה, לא נעריך פה. מראה פה רבי משה הדרשן הקבלה לא רגילה לפרשת פרה אדומה כמצווה שבא כנגד חטא. אז אני לא מבין, למה אנחנו מקובלנו שפרה אדומה זה מצווה כזאת שאין לה פשר? אפילו שלמה המלך ברוב חוכמתו, מת, כתוב עליו, על משה רבי, על שלמה המלך, אמרתי איך כמה, כמו המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו לב להבין ולשפוט את עם ישראל. אמרנו הקדוש ברוך הוא, ביקשת, אני אתן לך הכל. נתן לו חוכמה מפחידה, ידע חוכמת קלים, שדים, הכל. חכם מכל אדם, לא סתם נקרא שלמה המלך. אבל ברגע שהגיע לפרשה הזאת, הרים ידיים. אמר, אמרתי איך כן, אני מנסה להבין את הפשר של המצווה הזאת, אני לא מצליח. מה פתאום שמתעסק בה הכהן שמנסה להתעסק בה ולטהר את האדם, הוא נטמא. אותו אחד שהיה תמה על ידי, ידי התעסקות, על ידי שהוא איזו עליו, הוא נטעו. מה קורה? עולם הפוך. עוד פשיעה שיש פה בפרשת פרה. איפה עושים אותה? עושים אותה מחוץ למחנה. לא הבנתי מה קורה פה. איפה אנחנו מורגלים? הפוך, יש לנו איסורים חמורים. מי שיוצא מחוץ למחנה זה קראת. מי שמקריב קורבן היום בסדרות חייב קראת. ככה זבוכים כובזיים מחוץ לבחנה, קראת פרד, הוא אומר מחוץ למחנה, זה המצווה. המון 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 שאלות, אבל לא הבנו, עכשיו הסברנו את הכל שזה כנגד פרד. עכשיו רק מקבלים פה טוב. עכשיו רבותיי היקרים, עוד שאלה ששמעתי, תכף נראה איך נוכל ככה ליישב את הכל. רבותיי, שלמה המלך לא הצליח להשיג את פשר ואת העומק של פרדו, אבל איש אחד כן, מכל העולם, מבריאתו של העולם ועד היום, היחיד שהבין את הסוד של פרה אדומה, ומנו משה רבינו. ופה עכשיו אני נאמן ושואל, אשקלון, לא נרדם שם, אני נאמן ושואל סובה שאלה פשוטה, שלמה המלך? לא. למה? ידע הכל. פרה אדומה לו. אבל משה רבנו כן. אז אני אומר שאלת אימא נפשך. אם אתה רוצה לגלות את הפרשה הזאת, תגלו את הגלות שלך. אם אתה לא רוצה, אז גלו למשה רבנו אל תגלה. מה העניין? הרי נתת לו הכל, נתת לשום. מדוע דווקא מצווה הזאת לא נתת לו בכוונה? בדווקא? אבל משה רבנו כן נתת. מה העניין? מה, נגיד שמשה רבנו הוא גדול? אנחנו לא צריכים הוכחות לזה, על ידי שניתן לו את מצוות פרה אדומה, ואתה נוכיח שמשה רבנו הוא גדול. הוא גדול כי הוא גדול! היה נערך רמב״ם, מדגים אל העיקורים שלו. מייחד הרמב״ם עיקר אחד למשה רבנו. נבואת משה רבנו עולה בכמה וכמה דרגות, לא בכמות, באיכות. כל הנביאים. שלמה המלך לא היה נביא, שלא תתבלבל. אז מה, מה העניין פה? אנחנו יודעים שני סודות חשובים, שני עניינים בעבודת השם. עניין אחד שנקרא יראה. יש חלק במצוות, בדרכות, בהנהגות שלנו בתורה, זה יראה. יראה הכוונה, אני ירא, אני עושה את מצוותיו כעבד לפני המלך. ומצד שני, יש צד בתורה שאנחנו עושים את המצוות בצד של אהבה, של חיבור. אם אפשר לראות את זה מאוד חזק, אנחנו אומרים בימים הנוראים, עם כוונים, עם עבד, זה מייחיד יותר את הצד של היראה. אומר הרמב"ן, מצוות לא תעשה, הן בונות בך את העניין של העבדות. אומר רמב"ן, ולו מצוות עשה, זה בונה בך את הצד של הקרבה, האהבה. ואי אפשר אחד צריך מאוד זהירות מיותר מדי מריבוי אהבה, וצריך גם זהירות מריבוי של יראה. יש תיאורים שהרב מדבר על זה, שמצערים כביכול את המציאות האלוקית כאיזה מישהו שמחפש, כביכול הקדוש ברוך הוא מחפש אותך, מתי שתיפול, הוא נכנס בך. וסיור לא נכון את האלוקים. ומצד שני, הוא לא חבר שלך. אי אפשר לדבר איתו בצורה זולה. השילוב הזה הוא שילוב מנצח. אהבה ויראה. על פי הדברים הללו, על פי התבנית הזאת שהסברנו, נראה איך אפשר יהיה להסביר את הפרש בין משה רבינו לבין שלמה בצורה נפלאה. משה רבינו, עבודת השם שלו הייתה באופן שהקדוש ברוך הוא חתם עליו. משה רבינו היה עבד השם. הוא זכה לקבל את התואר הזה שכולו עבד הקדוש ברוך. עבד, אמרנו, זה יגלם בתוכו את הצד של העיר. אני עושה כי הקדוש ברוך הוא אמר. סוג של עבדות לפני שמיים. אז אם ככה, אין מה לתת למשה רבנו עוד איזה מצווה הוא יעשה אותה בלי להבין. למה? כי הוא כבר הגיע למדרגה של העבדות. הוא כבר זכה להיות עבד השם. ממילא אין סיבה לא לתת לו את מצוות פרה אדומה שיבין. זה לא, הוא לא, לא צריך את זה. הוא כבר הגיע למדרגה הזאת. אבל שלמה המלך לא שמענו שיגיע למדרגה הזאת, חייבים לתת לו מצווה, לפחות אחת. שבמצווה הזאת הוא מקיים אותה לא מתוך הבנה ושייכות ואהבה ודבקות, לא! הוא עושה אותה כי כך חוקה רקפתי גזירה גזרתי אין לך להערר אחריה. זה נפלא מאוד. לכן שלמה המלך חייב, חס ושלום, אנחנו לא בכוונה עושים לו, עושים את זה לא נגדו, עושים את זה לתועלתו, שיהיה בו בנפש שלו עוד איזה בניין, עוד איזה קומה של עבודת השם מהיראה. ואם אני לא מבין ותשאל אותי למה אני עושה, אני אגיד לך כי הקדוש ברוך הוא, כן אני עושה, יש צד של עבד כממרי. הערוץ הזה כל כך מתוק, ההסבר הזה הוא כל כך מדויק, מפליר, מיוחד מאוד. למה יש את ההבדל הזה בין משה רבי שלמה המלך מצד שני? נחזור לשאלה שפתחת. כמדו מכך הולך גם בבית הלוי, וככה גם יושב ערב במדבר שור. מעניין של כל גדולים, כל אחד עם הסגנון שלו, הם היו שונים מאוד בלימוד שלהם ובהתבונן שלהם, אבל נראה שהם קיבלו לאותו רעיון. אומר הרב, מה היה בדיוק החטא של עם ישראל בחטא היום? הייתה להם שאלה באלוקות. משה רבנו נעלם, לא נמצא. אז הלכו לאהרון ואמרו לו, תשמע, תפתור לנו את הבעיה. הייתה להם בעיה, שאלה באלוקים. עשה לנו אלוהים אחר אשר הלכו לפנינו, כי זה מושג שהיה אישה שרוצה נמצא, לא ידענו מה היה. הם רצו לפתור את הבעיה הרוחנית הזאת עם השכל האנושי שלהם. זה מה שהם הלכו. אומר הרב, איך פותרים את החטא הזה? איך מתקנים את החטא הזה? עבור האל ולך צורת בנה. מצוות פרה אדומה היא מצווה שאין לה פשר, אין לה הבנה. והיא לא באה להתיימר, להתעמק ולהסביר את הטעם של חטא העגל, לא. היא באה לתקן את חטא העגל. כי חטא העגל ניסו לתרץ או לפשר בעיה רוחנית דרך השכל האנושי שלהם. תבוא מצוות פרה אדומה ותקיים אותה לא השכל האנושי שלך, אלא רק על פי ציווי השם. לכן יש בה בכדי לתקן את חטא העגל. לא שאני מבין את הסוד שלה, את הרעיונות שבה, הפוך, זה שאני לא מבין אותה, זה התיקון. אומר הרב, ככה מתקנים את חטא העגל. את החטא שעשינו על פי שכלנו הקטן לפתור בעיות באלוקות, נתקן את זה על ידי שנקיים מצוות בלי להשתמש בשכל האנושי שלנו. על פי זה רבותיי, אף ופפל וזה פרד ומה, אין לפשר, אין להמנה, ובגלל זה היא מהווה תיקון לחטא העגל. עכשיו נבין את הכל, אין סתירה בין רש"י הראשון לבין רש"י השני. הרש"י הראשון אומר, המהלך הראשון אומר, אין הבנה, אין הבנה. הרש"י השני אומר, שבגלל שאין הבנה, זה מהווה תקנה, פרה לחטא העגל. הוא מראה לך את זה, שיש קשר בין זה, זה בא כנגד זה, זה לא בא לתקן, זה בא לתקן. על פי זה הכל נפלא בצורה מפחידה, כל הפרשה הזאת. הפרשה הזאת נקראת חוקת הפרה, נכון? איך זה נקרא פרשה? איך נקרא פרשה שבוע? חוקת הפרה? חוקת הפרה? לא, שטעות, זאת חוקת התורה. זה לא חוקת התורה, זו חוקת הפרה. רואים כאילו התורה אומרת, תתבונן, יש במצווה הזאת יסוד שתואם לכל התורה. איך מצוות פרה אדומה תשפוך אור
על כל חמשת חומשי התורה שלנו.
אתם יודעים, אנחנו עכשיו במסגרת הלימוד העיון שלנו, לומדים פרק שמיני. פרק שמיני, ידוע שיש ארבעה שומר חיפה, סוחר ושואל. אחד הדינים המיוחדים שיש בדיני השואל, זה תמיד חייב. חייב אפילו באונזי. אם הייתה גניבה, הייתה עבידה, אם הייתה... היה מקרה של אונס, למרות שבתורה אונס רחמנה פתר. אם יש אונס, התורה פותרת. זה נכון, עד איפה? עד פרשת השואל. פרשת השואל, שהוא לא רק שהוא לוקח את החפץ, אלא הוא לוקח את החפץ, נהנה. כל הנאה שלו. ויות וכך, בגלל זה, הוא חייב אפילו באונס. אבל, ישנה מטרים מיוחדים, אני יודע. אולי לא רבית, ילד, נער יודע, ששני מצבים ששואל יהיה חייב. מצב אחד, כתוב בתורה, מצב שני, מעוגן בסברה. וכל אחד מהם זה כמה חודשים של לימוד. הדין האחד נקרא בעליו אמו. בעליו אמו פירושו, אם השואל שאל את החפץ, ונוסף לחפץ הוא שאל גם את הבעלים עליו, דין מיוחד שבעלים, והוא יהיה פתור. עכשיו, לכאורה, הדין הזה הוא להפוך את הבן אדם להפוך לו את הראש. אני לא מבין, אם אני לא אצבע באוזן לבן אדם, הייתי משאיר לו רק את החפץ לבד, אז הוא היה חייב לסלם לי מקרה של אונס. שעכשיו אני באתי ועזרתי לו ותמכתי בו וסייעתי לו במלאכה, אז הוא יהיה פטור. עולם הפוך ראיתי, עולם הפוך ראיתי. אז מנסים המפרשים להסביר מה ההיגיון שיש במצווה הזו. מה ההיגיון שיש בפרט הזה במצוות בעליו אמו בדין שואל. והשאלה היא, האם באמת זה לגיטימי לחפש טעמים? הרי אנחנו רואים שהתורה היא משהו אלוקי. זה לא מתחיל פה מהשכל האנושי שלנו. אשר עם ישראל הכריז לעולם ודיבר על ענייני המצוות שיש בתורה, העולם היה בבור תחתיות, העולם היה באליליות, העולם היה בפגניות גסה, אנשים היו קניבלים היו. באה התורה, באה את העולם למדרגות כאלה, שאתה הולך ברחוב ואתה רואה שיש עליו שם, אתה צריך לחפש מי הבעלים. רבותיי, תבינו איזה כותביות העולם היה. איזה מוסר יהודי צריך להימצא, באיזה רמה. לעומת איפה העולם היה. איפה העולם היה. אנחנו היום, עם הלימודים שלנו בערב, לומדים מסכת עבודה זרה. כתוב אברהם אבינו, בתקופת אברהם אבינו היה 400 פרקים של עבודה זרה. 400 פרקים, תבינו מה זה. היום מה נשאר לו? מישהו יכול להגיד לי כמה פרקים יש במסכת עבודה זרה? בוטה 5 פרקים. הסביר אמר הדעת, אתמול היינו את הסיום, אז הוא הסביר פלא פלאים. בתקופתו של אברהם אבינו העבודה הזרה הייתה כל כך רווחת, כל כך המונית, אז היה צריך לדקדק בכל כך הרבה פרטים, מה נחשב, מה לא. אבל בתקופת המשנה העולם הזדקך, הלך והתעדן והתרומם עד כדי רק לחמישה פרקים. פלא פלאי, תורה היא משהו אלוקי, היא לא מתחילה מהאדם. ופה יש מקום לדון ולברך, האם יש בשימה, האם אדם צריך לקבוע לו חלק מהזמן לעסוק בטעמי המצוות, או שמה להגיד לי, חביבי, מה אתה מנסה, אתה כלום. יבחוש בן שלולי. אתה מנסה להבין מה שאלוקי רוחני? הרשב"א למשל אומר שאל תתעסק. טעמי המצוות? זה גבוה מעל גבוה, גבוה גבוה מעל. ומצד שני ראינו הרבה מגדולי ישראל שניסו למצוא הסברים כמו ספר החינוך וכמו הרמב״ם וספרו מורה הנבוכים, להסביר את הטעמים, את הרעיונות שנמצאים בכל מצווה. אומנם גם אלו שניסו להסביר החינוך וגם מי שניסה להסביר ברמב״ם, הם מודים שזה עד קצה היכולת של האדם. אבל ודאי וודאי שיש עוד המון 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 עומקים ורובדים שהשכל האנושי לא יכול להגיע אליהם. רבותיי, זה הסוד של פרה אדומה. פרה אדומה היא לא מלמדת רק עליה, היא מלמדת על כל התורה. אתה בכל התורה כולה תנסה לגלות ותנסה להביא ותנסה לברר את כל טעמי המצוות, אבל כשתגיע לפרשה אדומה, פרשת פרה אדומה, זה ילמד אותך שכל מה שניסית, כל מה שהשגת, זה רק בחינת ניסיון. כי פרה אדומה היא מלמדת אותך על כל התורה כולה. שכשם שהיא עמוקה וסודית ופנאית ורוחנית, ככה גם כל המצוות שלנו יש בהם עוד רובדים עמוקים פנימיים. כן, כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא השתעשע בתורה. היות והציבור פה לא איתנו כל כך, אז אנחנו רק אולי נוסיף עוד איזה רעיון. יש בפרשה הזאת דבר פילי ביותר. חטאו, חטאם או חטאו של משה רבנו. אנחנו מורגלים מקטנות שהחטא של משה רבנו היה שהוא עיקה בסל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את המטה והקל היד, מה עשה משה רבנו? סמך מן, עיקה בסלע. הקדוש ברוך הוא אמר לו, דבר אל הסלע. ומשה רבינו, במקום לעקוב, במקום לדבר, הוא מתאים. שוין, יפה. יש לי רק שאלה. אז למה התחלה כתוב? קח את המתה. למה? להעמיד אותו על אף? זאת אומרת, קח את המתה. במחילה מקוות תורתכם. קח את המתה! והקל את העדה! אתה ואהרון אחיך! ותמחת אל הסלע! אתה מבקש ממני לקחת את המטה, מתבקש מפה שאני אקה איתו. כמו שראינו בפרשיות קודמות, כתוב יקית בצור ויצאו מים. גם שם כתוב שם קודש ברוך הוא בעולם, פה אומר לו, בוא תיקח את המטה. אז שושי, אפשר לקשות קצת עליה על מה שהיא לימדה אותנו, כן? אז מה היה החטא? רבותיי, אנחנו קצרים בזמן, אבל מי שירצה ללקט 22 תפירות, תיקים, היום הם קוראים לזה, ילבישו על משה רבינו. עד כדי כך שיש ביטוי מיוחד באחד הראשונים, והוא כותב משפט מתוק. הוא כותב כך: הרי שולחן, הרי בשר והרי פה, ואין לנו יכולת לאכול. יש שולחן, יש בשר ויש פה, אנחנו לא יכולים לאכול. מה המשמעות של זה? אומר, הפרשה כתובה, הפסוקים כותבים, העונש קיים, אנחנו לא מסוגלים לאכול, לא יכולים לאכול. בצורה מליצית, אי אפשר לאכול את הפרשה הזאת. מה בדיוק היה שם? מה בדיוק היה חטאו של משה רבנו? זה עמום, זה עמום, לא מובן מה בדיוק היה. יש שרצו להגיד, החטא היה שמשה רבנו אומר לעם ישראל, שמעו, מנסה לאזן, נוציא לכם מים, אנחנו והוא יחד, אנחנו יכולים להוציא. לא כתוב הוציא, נוציא. אולי זה היה חטא. אני רוצה לשמוע פה תחייה להסבר הזה. הבנתי? כמדומה, אני כך מסביר רבנו חננאל, מיוחד. שואלים עליו, האם משה רבינו אמר, עמי נשא לאזן, נוציא לכם מים, בצורה של ניחותה? הוא אמר את זה בתמיהה. עמי נשא לאזן, אנחנו מסוגלים להוציא מים. הפוך! הוא אמר שאנחנו לא מסוגלים להוציא מים. זה לא שהוא אמר בניחותה, עמי נשא לאזן, כן, כוחי ועוצם ידי! אני יכול להוציא מים, הקדוש ברוך הוא ביחד. לא, יש לך טעות, אומר את זה בתמיהה, כמו שהוא לא מסוגל להוציא מים. אז איך אתה תופר לו תיק על זה שהוא כביכול לקח לו את הסמכות להוציא מים? אבותיי, אור החיים הקדוש, מהלך של 10 תשובות, האברבנאל עוד כמה תשובות. ראיתי ספר 22 ניסיונות לבאר מה היה שם, מה היה חטא שם השם. יש אומרים, וזה משהו פלאי וחדש, שאולי זה לא חטא כמו שאנחנו רגילים להבין אותו, זה חוסר התאמה של משה רבינו האיש עם הדור החדש והכניסה לארץ. כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים עכשיו באותה שנת ה-40, שנבין, עשינו קפיצת הדרך בדף אחד, עברנו ל-38. משה רבינו מכה בסלע. הכאה בסלע זה אולי מתאים לאותו דור שיצא ממצרים, שחווה הכאות, איזה הכאות. אבל דור המדבר, רבותיי, הדור הצעיר, אצלו לא נותנים מכות, אצלו מדברים. אתה מדבר אל הסלע, אתה לא מכה בסלע. ואולי זו הסיבה שמשה רבנו לא זכה להיכנס לארץ ישראל. כי הדור הזה זה דור שההנהגה שלו, ההדרכה שלו, היא הנהגה אחרת, היא מתאימה למשהו אחר. ואולי עוד תוספת עומק, כי אנחנו פה בציבור מצומצם, זה המהפך, כמו שהסברנו בתחילת ספר במדבר, שהוא כונה בשם חומש הפקודים. חומש הפקודים פרקו שני מפקדים בספר הזה, מפקד של ההתחלה ומפקד של הסוף. המפקד של הסוף זה מפקד של אותם אנשים, אותו העם שהתאהבה במדבר, וברגע הוא נכנס לארץ ישראל, והוא שונה במהות, בתכלית, מהעם שיצא ממצרים. ואולי גם למראה את שני הרובדים שדיברנו בהם בתחילת הפרשה, של היראה ועל הצד של האהבה. אנחנו פעם אמרנו בדרך דרוש, לא סתם פרשת חטאם של משה ואהרון נמצאים בפרשת פרה, ולא סתם פרשת פרה נמצאת במקום חשתו של משה. יש איזה חוט חורס ביניהם. שניהם זה פרה. שניהם זה משהו פלאי. שניהם זה משהו שאמרתי איך כמה. רבותיי, איך נתנו חטא אחד? משה רבינו עשה חטא אחד, תפרו עליו 24 תיקים. דומה קצת למה שקורה היום. 22 תיקים תפרו למשה רבינו. עשה מעשה אחד. 22 ניסיונות להסביר מה היה חטא. זה עצמו מורה שזה משהו לא ברור. משהו שהוא עמום, משהו שהוא צריך המון 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 הסבר מה היה בדיוק. 10:15 אנחנו נעשה פה שיעור שהציבור יהיה ציבור בעזרת השם. שבת שלום.